שוב אני שמח להגיע כאן למקום הקדוש הזה במעלה אדומים, ואנחנו כבר הגענו לט"ו באב. היום הסוגיה שאנחנו רוצים לעסוק בה זה קצת סוגיה שקשורה לט"ו באב. חז"ל אומרים שלוש פעמים בש"ס, אבל פעמיים במסכתות שונות. מסכת בבא בתרא קכ"א עמוד ב', וכמובן במסכת תענית, פעמיים בדף כ"ו וגם בדף למד עמוד ב'. הגמרא אומרת שמה, אמר רבן שמעון בן גמליאל, היו ימים טובים לעם ישראל כמו ט"ו באב וכמו יום כיפורים. אז יום טוב שלנו, יום שמחה שלנו, ט"ו באב, אחרי הצער, השכול, המספד של שלושת השבועות, וכל שכן קודקוד הפירמידה שהיה בתשעה באב, שבכינו על חורבן ירושלים ועל בית המקדש, סוף סוף קצת ימים טובים, ובאו בחודש אב, בדיוק באמצעיתו ט"ו באב. אתם רואים שגם לא אמרנו תחנון, וגם מחר לא אומרים תחנון, על עצם השמחה שיש לנו ביום הזה. אז מה כל כך שמח ביום הזה? אז הגמרא אומרת, רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא היו ימים טובים לעם ישראל כמו יום הכיפורים וכמו ט"ו באב. אז בשלמה יום הכיפורים, יום מחילה וסליחה לכלל ישראל, אנחנו שמחים ביום הכיפורים. נכון שדמעה במר בוכה ולב שמח. נכון שאנחנו בוכים על האבונות שלנו, על שחטאנו, אבינו, פשענו, אומרים 26 פעם אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהג בחסידות. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מעביר אשמותינו בכל שנה ושנה, ולכן יום הכיפורים זה יום שיש בו שמחה, החטאים שלנו מאדומים כשני הופכים להיות לבנים כצמר. אז יש לנו בזה באמת שמחה שסוף סוף האבונות מתחפרים. וזה מה שאומרת הגמרא בקוף ג' עמוד ב' במסכת כתובות. מת מוצאי יום הכיפורים סימן יפה לו שהתחפרו אבונותיו. ולכן בשלמה יום הכיפורים יום שנמחלו אבונותיהם של ישראל, וגם יש עוד משהו טוב ביום הכיפורים, יום שניתנו הלוחות. משה רבנו בבא בתרא קכ"א עמוד א' ברשבם שם באמצע, כותב רשבם שאת כל החשבון שמשה רבנו עלה שלוש פעמים להר וירד, וכשהוא ירד זה היה יום הכיפורים ומסר את הלוחות השניות לעם ישראל. אז יש לנו שמחה ביום הכיפורים, אבל מה קרה בט"ו באב? למה שמחים בט"ו באב? אז הגמרא מביאה שבעה סיבות מה קרה בט"ו באב. יום שהותרו השבטים, יום שהותר שבט בנימין, הרי השבטים היה אסור להם להתחתן אחד עם השני, דף קוף למד מסכת שבת. הגמרא אומרת, וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו על עסקי משפחות, מלמד שעד אז הם היו מתחתנים אח עם אחות, ואז הוא אמר להם לא מתחתנים יותר במשפחה, והתחילו לפקוט, וזה היה צער שהיה להם על זה שהם בחרו. אז והיה עוד גזרה שכל שבט מתחתן רק אחד בתוך השני. בנימין מתחתן עם בנימינית, ראובן מתחתן עם ראובנית. ככה זה היה. עד מתי? עד יום ט"ו באב, שאז הותר כבר הלוט, והיו מתחתנים אחד עם השני, אז זה היה יום שמחה. או יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל אחרי שהשעו אותו, אחרי הסיפור עם פלגש בגבעה. יום שקלו בו מתי מדבר, היו חופרים ונקברים במדבר הזה, ימותו ושם איתמו, איתמו ושם ימותו. היו קמים 40 שנה סובב אותם במדבר כדי שיצאו מהם ילדים, והילדים ייכנסו לארץ ישראל, והדור הישן שהוציאו דיבת הארץ רעה ובכו למשפחותיו, דף כ"ט עמוד א' במסכת תענית. הגמרא אומרת שמה, אתם בכיתם בחירה של חינם, אני קובע לכם בחירה של דורות, וממילא בט"ו באב הפסיקו למות וידעו שזהו, כבר אפשר להיכנס לארץ ישראל. או יום שביטל הושע בן לה את השומרים שהושיב ירבעם בן נבט, שלא ייכנסו לעלות ולחרוג את הרגלים. או יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, דף ממחת מסכת ברכות, הטוב והאמיתי ותקינו על זה. או יום שפסקו לחרות עצים למערכה, עד היום השמש הייתה באיתנה, אז היו קורטים עצים בשביל לירושלים, בית המקדש היה שם ארבע לשכות, היה לשכת העצים. אז לשכת העצים היו קורטים מערכה ושמים שם הרבה עצים, למה צריך אותם? כדי שישתמשו בהם לקורבנות, שצריך להבעיר את האש. אבל בט"ו באב כבר פג תש כוחה של חמה, וממילא כבר יש תולעים בעצים, כבר לא היו קורטים. אז מה השמחה בזה? שלא היו קורטים. מאיזה שמחה יש בזה? מלא כל הסיבות האחרות, אבל מה זה קשור לשמוח ביום הזה? עכשיו היו פנויים ללמוד תורה. זה הטעם. אותם אלה שהיו קורטים עצים, מעכשיו פנויים. והטעם העיקרי שבו נתעסק היום, זה הטעם השביעי למתו באב, זה יום של שמחה. בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולים שלא לבייש את מי שאין לה, וחולות בקרמים. יש עניין ביום תו באב, חג האהבה. לא סתם זה נקרא חג האהבה. כבר אמרתי שהחזון איש אומר שמה שהחילונים קוראים אהבה, הדתיים קוראים קרת. אז ממילא כבר אין לנו הרבה שפה משותפת איתם. אבל אהבה, באמת אהבה של חג של שידוכים, חג של חיפוש אחרי המציאה שעבדה לו. חז"ל אומרים, איש איבד את מציאתו, ילך ויחזר אחריה. ולכן אתם תראו שהוא נוסע לארץ אחרת, למדינה אחרת, לעיר אחרת, והוא הולך ומקטט את הרגליים שלו למצוא את הצלע שנאבדה ממנו, ויש לו עניין מאוד. הגמרא אומרת, במקום שיש איש עם אישה, השבח הוא לאיש, שהוא לא לבד. כשאדם הוא נמצא לבד, הוא מזולזל בעיני הבריות, הוא לא מכובד בעיני הבריות, זה לא טוב שאדם לבד, לא טוב היות האדם לבדו, וחז"ל מעריכים על זה את הדיבור במסכת יבמות בדף סמך ב' וסמך ג', וחז"ל אומרים שמה שרוי בלא אישה, שרוי בלא תורה, בלא ברכה, בלא שמחה, בלא טובה, בלא כבוד. אדם הוא לא מכובד כשהוא רווק, הוא יותר מכובד כשהוא נמצא ביחד עם עוד בת זוג ביחד איתו. תנה, מי שאין לו אישה נפנה לשם. עכשיו, היה שמה המקום המרכזי לזיווגים, לשידוכים. עכשיו, כל הרווקים היו באים לשם על הקרמים, כל הרווקות היו באות לשם על הקרמים, ורוקדים שמה, הבנות רוקדות, הבנים כמובן לא מסתכלים, אסור לרקוד על אישה, להסתכל על אישה רוקדת, אבל היו מסתכלים עליה, היו יושבים, עושים ספידים של שידוכים כאלה, היה שמה שדכנים שהולכים ומביאים, מה אתה רוצה, בלונדינית, שחורדינית, ג'ינג'ית, הוא מסתכל, היה עניינים של שידוכים. עכשיו, הגברים כמובן, הכל זה היה בצניעות, הכל היה קשר, לא היה שמה פריצות חלילה, אבל הגברים היו יושבים, והאנשים, הגמרא אומרת שמה, היפהפיות שבהן היו צועקות לבחורים, תנו עיניכם ליופי, שאין אישה אלא ליופי. הרי מה יש לה למכור? את היופי שלה. אז היפות היו אומרות לבחורים, סתכלו על היופי. למה? שיהיה לה הצעות שידוכים. המיוחסות היו אומרות, תנו עיניכם למשפחה. למה? שאנחנו, יש לנו אבא שלי רבי, סבא שלי רבי, אז אין אישה אלא לבנים, והבנים יהיה להם ייחוס. והמכוערות מה אומרות? וגם מכוערות וגם לא מיוחסות. כאילו, נדפקו לגמרי. תרתי לגריאותי. מה אומרות? קחו מכחכם לשם שמיים. אז מה נשאר אם לא לשם שמיים? מה נשאר? בעין יעקב כותב ומוסיף על הגמרא, השירות שבהן אומרות, תנו עיניכם בממון. כנראה שזה סיוע גדול עניין הממון, כי אצל אברהם אבינו אנחנו רואים שהוא רוצה לשדך את יצחק. עכשיו יצחק היה שידוך the best of the best. לא היה כלום בדיעבד ביצחק. יש שידוכים שזה חצי קלאץ' בדיעבד. תשמע, לא יודע, אני צריך להתפשר. זה לא בדיוק מה שרציתי. יצחק אבינו היה מ-A to Z the best. ובכל זאת אברהם אבינו לא מסתפק רק בעצם זה שיצחק גדל בקדושה, ויצחק למד בתלמוד תורה, ויצחק היה קדוש מרחם. זה לא מספק אותו כשהוא שולח את אליעזר לחפש לו שידוך, אלא הוא גם מביא לאליעזר איזה כלי שישחרר את הנערה מבית אביה. ומה הכלי הזה? כסף. כסף. והיא ככה עבד 10 גמלים מגמלי אדוניו, והילך בכל טוב אדוניו בידו. רשי כותב, מה זה כל טוב אדוניו בידו? שטר, צבעה, מתנה, כתב ליצחק על כל מה שיש לו, כדי שיקפצו לשלוח לו את ביתם. זאת אומרת, אתה מבין שכסף זה אחד הגורמים המשמנים את הגלגלים, מה שנקרא. אם יש כסף בשידוך, אז פתאום דברים זזים. עד עכשיו זה היה שידוך בדיעבד, פתאום נהיה כבר לכתחילה. ככה זה, יש הרבה מקומות, אני פעם ראיתי כתבה כזאת, אני עוד הייתי באמריקה, אני זוכר את הכתבה הזאת, נקראת הכתבה כמה אתה שווה. והכתבה הזאת היא מקטלגת את האנשים לפי איזה ישיבה אתה לומד, אם ספרדית או אשכנזית. אז אם אתה לומד בישיבה ספרדית, אז אוטומטית המחיר יורד. למה? כי ככה זה עובד. ואם אתה לומד בישיבה אשכנזית, המחיר עולה. עכשיו, שאלה, יש לך ייחוס? אם השם משפחה מסתיים בשלבוצקיק, מוצטיק, צ'סטיק, מצ'טיק, אז עולה. ואם השם משפחה מסתיים באוף, מוסיוף, אהרונוף, מאירוף, שנאמר כל אוף במינו ישכון, אז אם זה ככה, אז אוטומטית המחיר יורד. ככה הם עשו כתבה כל כך גזענית, אני לא מאמין בכלל שהתירו פרסום של דבר כל כך גזעני, זה קומם אותי מאוד כשראיתי את זה. אבל זה לא רק העניין של המוצא המשפחתי, אלא זה גם תלוי אם אמא שלך אשכנזיה ואבא שלך אשכנזי, אז המחיר הוא אחר. אבל אם יש לך איזה כל מיני דברים הזויים, אם יש לך אח שהוא יוצא שבבניק, הוא לא דתי, אז המחיר יורד, אוטומטית נוחת. אני זוכר שהייתי בשידוכים, אז השדכנית שאלה אותי אם אמא שלי מחליפה את המפה בסעודה שלישית. אז אמרתי לה, קודם תשאלי אם היא עושה סעודה שלישית, עד שאת מדברת עם מחליפה את המפה בסעודה שלישית. דברים הזויים, אנשים באמת הגיעו למקומות קיצוניים בחיפושי השידוכים ומבחנים שלא עוברים את ההיגיון. סיפרתי פעם סיפור על איזה בחורה אחת בניו יורק שיצאה לשידוך. עכשיו בניו יורק הבחור בא לאסוף אותה עם האוטו. אז הוא בא לאסוף אותה, הם נסעו, ואיך שהם נוסעים, אז פגישה ראשונה, שנייה, שלישית, ברוך השם, נראה בסדר לשתי הצדדים, נראה בסדר בפגישה כבר העשירית, שכבר כולם הבינו שהוא just about to propose, זה הפגישה שהוא הולך להציע, אז הבחורה רצתה לעשות לו מבחן קטן, כדי לראות איך הוא בשעת כעס. הרי חז"ל אומרים, אדם ניכר בשלושה, כוסו, כיסו, כעסו. אז היא רצתה לראות אם הוא כועס, הוא מאבד את ההשתונות במצבי לחץ. אז מה היא עשתה? היא אמרה לו, אתה יכול ללחוץ רגע על על הדפשה למטה? אמר לה, בשביל מה? מה את רוצה? הם עצרו, בדיוק היה הרמזור אדום. אז היא אמרה לו, אתה יכול ללחוץ על הקלאץ'? אז הוא לחץ על הקלאץ', היא סובבה את המפתח והוציאה לו את המפתח. וכשהיא מוציאה לו את המפתח, אז הוא מסתכל על המפתח, הוא אומר לה, מה את עושה? פתאום התחלף הרמזור לירוק, וכולם צפצפים לו. ביפ, ביפ, אתה יודע, עצבנים, זה ניו יורק, זה לא מיאמי. מיאמי כולם בשנטי. במיאמי טרנקילו, הרמנו, כולם רגועים. במיאמי, 9 בבוקר, 10 בבוקר, אוטובוסים ריקים. פה בחמש בבוקר הרכבת מפוצצת אנשים. אתה מבין כאילו את הלכי רוח שם. גם ניו יורק מאוד, מאוד תוססת. גם הנהגים בניו יורק מאוד רוד. יש נסיעה כזאת, נו. כולם מצפצפים לו, מצפצפים לו. והוא מסתכל עליה, אומר לה, מה את עושה? אז היא מחייכת לו, תפסה לו את הזה. אחרי שהתחלף עוד פעם לאדום, החזירה לו. הוא לא צעק עליה, לא השתולל, לא השתגע, אחד אחר, טח, טח, אבל הוא היה רגוע, סוף סוף, הוא about to propose. טוב, הגיע, הוא היה באלם, אז הוא הגיע לבית להחנות את האוטו, לפני שהוא כמובן אמור להוציא עליה, ואז הוא אמר לה, לא הבנתי מה היה ברמזור, מה עשית, למה זה היה טוב? אז היא אמרה לו, עברת את המבחן. אז הוא הבין שהיא רצתה לבחון אותו, אמר לה, אבל את לא, צי בחוץ. אז היא נשארה לבד, אתה רואה? לפעמים עושים מבחנים, אבל המבחנים והחקירות עוברות את גבול הטעם הטוב, עד שזה כבר נהיה, מקבל צורות אחרות, וזה לא, זה כבר לא, זה כבר לא זה. צריך אדם להתפשר, אף אחד כאן, היום זה נורא והיום, הרבה פעמים אני אמרתי שהברכות שהכי מבקשים ממני בסוף השיעורים זה שידוכים. הברכות הנאמבר 2 הכי שמבקשים ממני זה שלום בית. אז אני תמיד אומר, כנראה הברכה הראשונה לא עבדה, עד שהם צריכים גם שלום בית. אבל אתה מבין שהיום זה פשוט אחד מהדברים הקטסטרופליים ביותר שיש. אחד, זה בעיות שידוכים, שאנשים לא מפסיקים לחפש שידוך. ועד שנתקעתי בגיל כזה, מה, אני אתפשר עכשיו? ואז לאט לאט פתאום מקבלים דברים אחרים וגם צורות אחרות. זה כבר לא מקשה, היית בן 18. חז"ל אומרים, ביטחה בגרש אחרי רבדך ותן לה. אם יש לך בת ואסור לשחרר עבד, כל המשחרר עבד עובר בעשה, שנאמר, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה לעולם בהם תעבודו. אם אני יש לי עבד, אני מוריש אותו לבן שלי, שהוא יעבוד גם אותו, והבן מוריש את הבן, ואם לעבד יש בנים, הם כולם עבדים שלי, וכולם זה נחלה, כמו נחלה, את כולם אנחנו מורישים במשפחה. ומי שמשחרר עבד עובר בעשה, שנאמר לעולם בהם תעבודו, גיטין דף ממא, אסור לשחרר עבד, ובכל זאת, אם ביתך בגרה, ואתה לא מוצא לשידוך, שחרר עבדך ותן לה. ברגע שאתה משחרר אותו, הוא הופך להיות יהודי בעל כורחו. עד עכשיו בתור עבד הוא חייב חצי מצוות כמו אישה. וכשאתה משחרר הוא הופך להיות יהודי, שחרר ותן לה. למה? כי אם היא נתקעת, היא נתקעת. ואחר כך תלך, אחת כזאת היא תקועה, תלך עכשיו לנסות למצוא לשידוך, זה יהיה מאוד קשה. למה? כי פתאום יציעו לה, יציעו לה גרושים, יציעו לה כל מיני אלמנים, יציעו לה או הפוך, וזה דברים שהיא לא רצתה, וזה מנפץ לה את כל החלומות ואת כל האשליות, אבל את כבר לא לכתחילה. איך אמרתי פעם, ואני רק חוזר על דברים שאמרתי בהזדמנויות אחרות, שידוך זה כמו חנייה. אם אתה בא בזמן, אתה מוצא חנייה טובה. אם אתה לא בא בזמן, חנייה כפולה. אתה צריך לחנות מישהו שכבר חנה לפניך, שזה או אלמנה או גרושה, זה נקרא חנייה כפולה. ואם אתה ממש לא בא בזמן, חניית נכים, אז פתאום אתה מוצא אחת ככה, זה ענבי הגפן בענבי הגפן, ככה זה עובד. רבותיי, אחד הבעיות הכי מסובכות שיש בענייני שידוכים זה פער של גילאים. זה אחד מהסוגיות הכי קשות. קוף למד עמוד ב' מסכת שבת, הגמרא אומרת, וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו על עסקי משפחות. כל שידוך הוא קשה. אין שידוך שאתה יכול לבוא להגיד זה לכתחילה, או מצאתי את אהבת חיי. גם אחרי החתונה זה כל הזמן משתנה, זה כל הזמן יש ניסיונות, פתאום היא משתנה, אחרי ילד אחד זו אישה אחרת, אחרי שתי ילדים זו אישה אחרת, אחרי שעברתם דירה אישה אחרת, ההורים שלה עברו ארץ אישה אחרת, השכנים פתאום, גם אתה משתנה עם החיים, עם הזמן, ולכן זה לא סטטי, מתחת לחופה נהיה הכי מאושר, זה אהבת חיי וזהו. עד רבה, אתה מוצא, העיקר בלחפש בשידוכים, הדבר העיקרי זה מידות טובות. אני בספר שלי שנקרא מרכבות קודש, אני כתבתי, יש לי פרק שנקרא מידות טובות, חיים טובים. הדבר העיקרי זה מידות טובות, כי הבעיות ילכו וישתנו כל הזמן, רק אתה צריך לדאוג שאתה יהיה עם מי לדבר. יהיה עם מי to negotiation, לעשות negotiation עם הבחורה, עם אשתך. אם המידות שלה קשות, my way or I way, אז I way. אם היא אישה קשה שלא מתגמשת ולא יודעת להעביר על המידות שלה, וגם אתה, אם אתה אדם קשה שלא יודע להעביר על המידות שלו, אז אני לא יודע איך ניסויים כאלה אמורים להחזיק. הרבה פעמים אתה מתכופף, הרבה פעמים היא מתכופפת, הרבה פעמים אתה מוותר, מעביר, שותק. כבר לימדתי אתכם, עשינו פה שיעור על שלום בית שנקרא חיים מאושרים, ודיברתי בעריכות שאתה צריך לדעת ללמוד לשתוק, אל תנסה לתקן אותה כי אתה לא תצליח, והיא לא תנסה לתקן אותך כי היא לא תצליח. אבל מה כן? בזוגיות פורה, בזוגיות הדדית, יש שיחה קולחת, משותפת. פעם בחודש אתם יוצאים בחוץ, אתה ואשתך. מה עם הילדים? תביאו בייביסיטר. פעם בחודש יש לכם פגישה, אתה מבטל את הכל ואתה יוצא, אתה ואשתך, ומוצא את הזמן הנכון לבוא ולהעיר לה על דברים שהציקו לך במהלך החודש, אבל לא באותו מעמד, כי זה לא ישמע, כי האוזניים הרלות באותו מעמד. לכן צריך הרבה סייעת הדשמיה, אבל הדבר העיקרי בשידוחים, היופי מתבלה ומתקלה. לפעמים יש בחורות, מה אני אגיד לך, התחתן עם רחל והיא בבוקר והיא נוזלה. פתאום אתה רואה, היא לא כזאת עדינה כמו שחשבתי. ויש הרבה סיפורים, אני מדבר איתכם על אנשים שבאו אליי, הנה היום כבר בא לי סיפור מישהו במוסיוף. התחתן עם איזה בחורה, פתאום הוא התברר לו שהייתה חולת נפש, ברחה לו והיא בהיריון, ואל תשאלו סיפורים. למה? כי צריך לבחון, צריך לבדוק, צריך להצליב מידע, אבל גם צריך לעשות את זה בחוכמה. אז אחד הדברים העיקריים, רבותיי, זה קודם כל הפער של הגילאים. כמה, וזו שאלה שנשאלתי בה, כמה אפשר לחתן חתן וכלה שעדיין יש לזה טעם וריח, אבל הגילאים טווח הגילאים הוא מאוד מאוד גדול ביניהם. מה טווח הגילאים המקסימלי שמותר להתחתן בחור עם בחורה? מה אתם אומרים? 5-3-4 שמעתי פה. אני שמעתי 10. שאלה, קודם כל, מותר להתחתן עם בחורה שגדולה ממך?
כן.
וכמה פער הגילאים שם צריך להיות? כמה גדולה ממך? ואם 30 שנה היא גדולה ממך? אז זה תלוי. רבותיי, יפה, יופי. אני רואה שלתועלת מרובה עשינו את השיעור הזה, למה אף אחד פה לא יודע כלום. אבל מה שמעניין, שזוהר וילך רשפי ג' עמוד ב', ככה אני קורא את הזוהר. כל רוחין דנפקין מלעילה, כל הרוחות שיורדים מלמעלה לעולם הזה, דחר ונוקבה נפקין, הם ביחד זכר ונקבה הם יורדים, שנאמר ויקרא שמם אדם, שתיהם ביחד נקראים אדם, אדם זה ייצור עם ארבע ידיים וארבע רגליים, הוא נקרא. הוא מתפרשן, וכשבדרך ירידה הם נחלקים, ואז יש לך זכר ונקבה, אבל בעיקרון הם באמת היו נשמה אחת. מתפרשן, לזימנין טיפוק נשמע דנוקבה דלא נפקת דחר דהו בר זוגה. לפעמים יורדת נשמת הנקבה עד שלא ירד הזכר שהוא בן זוגה. מכאן לעדיה מהזוהר וילך רשפי ג' שלפעמים יש מציאות שהאישה יורדת לעולם לפני האיש. אז אתה רואה מכאן קודם כל שיש מציאות כזאת, למרות שזה לא מסתדר למודל שלנו. לפי המודל שלנו היה הרבה יותר נראה שהאיש גדול והאישה קטנה ממנו, נחי דרגה ונעשי ויטיטה. תרד מדרגה, היינו, תמצא אישה שהיא יותר קטנה ממך. יש אומרים שזה טוב לשלום בית, שאז היא יותר נכנעת לו. היום יצחק קטני. אבל אז, שיכול להיות שהיא הייתה יותר קטנה, הייתה יותר נכנעת לו. לפעמים יש דברים שלא מסתדרים כל כך למודל שלנו. אני מכיר מישהי שהיא גבוהה מבעלה בשתי ראשים. אתה יודע מה זה? איזה מצחיק זה? חשומה גם, חשומה. גבוהה ממנו בשתי ראשים. והיא עוד כל פעם כשהם הולכים ביחד, הוא דואג, עוד מניו יורק אני זוכר אותם, הוא דואג שהיא תלך בלי עקבים, ועדיין היא גדולה ממנו בשתי ראשים, והוא הולך עם נעליים עם עקבים, והיא עדיין גדולה ממנו בשתי ראשים. אז מעניין אותי מה יהיה אם הוא יהיה בלי עקבים, והיא תהיה עם עקבים, בטח זה ממש ג'ירפה לעומתו. בכל מקרה זה לא תמיד מסתדר לפי המודל שלנו. אני מכיר איזה מישהי שהיא מתאמנת במיאמי, וערה, ובעלה רבע עוף. אז זה לא תמיד מסתדר לפי המודל שלנו, שהגבר הוא הגבוה והמבוגר והחסון והאישה. לא, הדברים לא תמיד מסתדרים. אז גם כאן, לפי המודל שלנו, גבר מבוגר, אישה צעירה, לפי הזוהר לא ככה. לפעמים האישה מבוגרת וזה השידוך האמיתי שלו. רק אני שואל, הזוהר אומר מתפרשין, ולזימן נשמת הדנענוק בה נפקין תחילה. עכשיו, טוב היא ירדה, מתי הוא יורד? מתי? אחרי 30 שנה? מתי הוא יורד? אחרי 20 שנה? כמה פער יש פה עד שהוא יורד? וזה הזיווג האמיתי שלה. איך זה עובד? גם פה צריך לתת את הדעת. הוא בן 20, היא בת 50. מה אתם אומרים? זה נשמע לכם הגיוני דבר כזה? יכולה להיות אמא שלו. אז שאלתי אחד כזה פעם, תגיד לי מה, אתה רציני? מה, אתה אוהב מקופלת? מה אתה עושה? אז הוא אומר לי, אני אגיד לך, מה, לאהבה אין גיל. כן, לאהבה אין גיל, אבל יש מחיר. בוודאי שיש מחיר. למה, מה אתה? מה, יכול להיות נתת העיניים בכסף שלה? היא אולי אלמנה שחורה, מלאה בכסף. זה גם שאלה. עכשיו, אם לוקחים, אולי צריך לחלק בין איש לאישה. האיש מזריע גם בגיל מאוחר, הוא יכול להכניס אישה להיריון. אבל אישה, 35, 36, היום זה כבר 40, דחצת, היא כבר יש לה שעון ביולוגי. זה כבר כמה היא יכולה עוד ללדת? אז אולי אפשר לחלק בין איש לאישה. איש מבוגר עוד אני שומע, אבל אישה מבוגרת, זה כבר עקב אכילס, זה הרבה יותר גרוע. ועוד שאלה, אם הוא יישא אישה מבוגרת והוא בן 20, והוא נשא אישה בת 50, מתי הוא יביא ילדים? יביא ילדים עם אישה בת 50? איך יביא ילדים? וחוץ מזה, תגיד את האמת. מה, אתה אוהב מבוגרות? לא, תגיד את האמת, מה? איפה אתה? מלא, שנה, שנתיים, נו, אני שומע, אבל בת 50? אתה בן 20? אתה בן 25? בן 30? לקחת לך שוגר מאמי? לא, באמת, ככה זה נקרא במיאמי. במיאמי זה נקרא שוגר מאמי או שוגר דדי. תלוי מי המבוגר ומי הצעיר, אבל ככה זה עובד. שאלה עצומה. רוב העולם יעדיפו נשים צעירות. אלא מאי? כסף, כסף, מאי, כסף, בוודאי כסף. שוט הריבש, רבי יצחק בר ששת, שאלות ותשובות סימן תתווה, ועודות איש אחד שרצה לצאת זקנה בת 90. יא! לאן הגעת? זאת היא כבר גמורה. זקנה בת 90. הוא היה בן 50. 40 שנה כולה. אבל גם בין 40, גם 40 שנה יש הבדל. 40 שנה הוא צעיר, היא גדולה, היא בת 90, והיא אלמנה, והקהל מיחו בו, ואמרו לו לא להתחתן איתה. כי הזקנה הנזכרת, יש לה פי כפולות זהב, תגיד 80 מיליון דולר יש לה. אז בשביל 80 מיליון דולר, אז הוא אוהב גם זקנה בת 90, מה יש בזה? היום גם יש כאלה שאתה לא יודע, גם היום יש ניתוחים, שיפוצים, constructions, אתה לא מאמין. עושים לך, אני כבר לא מדבר על בודקס וכל מיני כאלה שעושים לך פלסטלינה פה ומוסיפים לך, ופתאום אתה נראה כמו איזה אחד שקיבל פצצה. אני מדבר, יש דברים מכוערים ביותר והם חושבים שזה יפה, זה נראה מזעזע. יש אנשים שהאור שלהם עם הזמן מדלדל, אז חותכים מאחורי האוזן ומותחים את הסדין, ככה זה עובד. ואז חותכים, היום אתה רואה בחורות, אתה לא יודע בנות כמה הן באמת, אז מתי שהוא זה יוצא הגיל האמיתי. אני מכיר אחד במיימי, נפטר כבר, עליו השלום, התחתן, אני עוד הייתי רווק כשהייתי רב במיימי, הוא התחתן פעם שלישית, אחת מתה, התחתן עוד פעם, אחת מתה, התחתן עוד פעם, גבר קטלני. כבר שלוש נשים הוא הרג. עכשיו הוא אמר לי, אין דבר כזה גבר קטלני, סימן תתה בן העזר יש רק אישה קטלנית, מזל גרים או מעיין גרים, הערכתי את זה באיזה בשוט שלי בסימן תת. בכל מקרה, באבן העזר. בכל מקרה, אז שאלתי אותו, איך עשית את זה? מה, איך אתה? אז הוא אומר להם, אני לא אומר את הגיל האמיתי שלי. עכשיו הוא היה בן איזה 80, אבל הוא היה שמור. היה עושה ספורט כל יום. והיה נראה יחסית טוב לגיל שלו, עושה ספורט, היה לו גם ברוך השם שם פאה, היה נראה, כולם ידעו שזה פאה, אבל הוא, זה היה נראה לו טבעי. והוא היה נראה טוב, והיה אומר להם גילאים אחרים, זה איסור, זה איסור. ומה גם שאני הייתי רווק, אמרתי לו, תשמע, אני אוכל אבק לידך, אתה כבר פעם שלישית, אני אפילו לא פעם אחת. הוא אומר לי, אתה לא יודע איך להביא אותם. בוא'נה, זה כן בן 80, עושה לי בית ספר. אבל זה הכי מצחיק, אבל זה באמת בעיה רבותיי, אסור לשקר בשידוחים, מותר קצת לשנות, מותר קצת לחכות עם האינפורמציה לשלב אולי קצת יותר מתקדם, תלוי גם איזה אינפורמציה, אתה לא יכול לבוא להגיד, אמא שלי צדקת כל היום עם תהילים, פתאום היא באה לחמותה, רואה גנסטרית אחת, עם קעקועים, ומאשנת לה, ומה אמא שלך? אמרת צדקת, אמא, מה קרה? מה קרה לך? יצאת לדרבות רע? מה קרה? אז אתה לא יכול לעשות גם דברים כאלה רבותיי, זה מגוחך. צריך שזה יהיה בתחום הטעם הטוב, וגם לעשות שאלת רב כל ספק. יש ספקות שאתה לא יכול להגיד אותם בפגישה שלישית, אתה חייב להגיד אותם מההתחלה, ויש ספקות שלא צריך להגיד אותם מההתחלה, אפשר להגיד אותם, לדחות אותם קצת. היה איזה מישהו שאמר לי שאשתי אמרה שהיא מוכנה להתחתן איתי בשידוחים, רק אם אני מפסיק לעשן. ועד היום עברו 30 שנה מהניסויים שלנו ולא הפסקתי לעשן. ואמרתי לה שאני כן יעשן. זה מקח טעות, וזה לא נכון לעשות, וזה שקר, וכל האמון בבחור הזה נעלם ופרח. ולכן, אם אתה באמת מתכוון לעשן, ולא הצלחת, זה משהו אחר. אבל לבוא ולשקר, אז יש גבול לכל תעלול, אל תעשה לחברך מה ששנוי עליך. הגאון רבי מלכיאל טננבוים, בשו"ת דברי מלכיאל חלק ד' סימן ע"ב, הוא כותב, בזמן הזה רבו הנושאים אישה שלא לשם שמיים, רק לשם נוי או ממון או סיבות אשר יצר הרע יסודם. ושידעו שחזל אומרים בקידוש אינדפיים שכל הילדים שלא ייצאו ילדים לא אגונים, מי שהתחתן רק בשביל איזה אינטרס. דהיינו לפי שוודאי אינו זיווגו האמיתי ונפשותם לא מתאימות, וממילא אין ברכה בשידוך הזה. בקיצור, והילדים לא, בנים זרים הולידו. אתה רואה מכאן שצריך סייעתא דשמיא גם בשידוך. אם השידוך יהיה בשביל אינטרס ממוני, כלכלי, אינטרס של יופי, של נוי, הרי הכל משתנה, לא רק האישיות של הבן אדם, גם הצורה של הבן אדם משתנה עם הזמן. וגם אדם מתרגל להכל. נכון להיות שהיא gorgeous, she's beautiful, אבל אתה מתרגל אליה. יומיים, שלוש, ארבע, חודשיים, אתה לא רואה בכלל שהיא יפה. למה? כבר אתה רגיל. אמרתי לכם, פעם התארחתי בבית וגן. נכנסתי לבית, לפנטאוס, בבית וגן אצל איזה אחד, כל ירושלים על היד שלך. ומה זה התרשמתי? הייתי עמום, לא יכולתי להתנתק מהחלון. אז הוא אומר לי, מה אתה מתלהב? אמרתי לו, איזה יופי של נוף. הוא אומר, זה, אני לא רואה את זה בכלל. למה? הוא כבר כל כך רגיל, כבר לא רואים את זה. אותו דבר עם יופי. היופי מתרגלים אליו, הנוי מתרגלים, הנוף מתרגלים. אתה יודע למה אתה לא מתרגל? ללב טוב. למידות טובות, לזה שאשתך מקריבה בשבילך, זה לא משהו שאתה מתרגל אליו. שפתאום היא מקריבה את, את הקושי שלה בשביל הנוחות שלך, בדברים שחשובים לך, לזה קשה להתרגל. שאם מראה נכונות, אני מוכנה למסור נפש בשביל דברים שחשובים לך, אתה לא יכול להתרגל לזה, כי זה מפתיע אותך ומפליא אותך ומפעים אותך כל פעם מחדש. זה נקרא מידות טובות. כשבן אדם מוותר בשביל השני, אז לשני גם קל יותר לוותר, ועל זה מושתת כל המערכת יחסים ההדדית בין מרדכי היהודי לאסתר המלכה, שלא כמו ושתי ואחשוורוש, שהם היו אנטי אחד של השני, ובסוף הוא הוציא אותה להורג. ככה זה עובד. שו"ת מרכבות רגמן בחלק ה', אבן העזר סימן כ"ח, הרחתי בנושא אישה שלא לשם שמיים, ושם הבאתי כל מיני לשונות חריפים, אני לא רוצה להזכיר אותם פה, לשונות חריפים על מי שבאמת מתחתן ומחפש שידוכים, רק אם, היא לא מכניסה איתה כסף, אז אני לא אתחתן איתה. אתם יודעים כמה כאלה יש? כמה היא מביאה? כמה היא מביאה? הם מביאים חצי בית? 300 אלף שקל הם מביאים? לא מביאים? היא לא תראית, הוא לא יראית. הבחורה הזאת לא תתחתן עם הבן שלי. הבן שלי לומד בחברון, הבן שלי 300 אלף שקל. חצי דירה אני רוצה. הילד שלי, מי שמדבר במושגים כאלה, אוי ואבוי לו ולנפשו, כי הילדים ייצאו לו ארגונים, וגם הכסף יעשה לו כנפיים. זה הפוסקים כתבו את זה, זה לא איזה מוסר שאני מביא מעצמי. הכסף יעשה לו כנפיים, והוא יישאר עם המידות הרעות של הילדה הזאת, או עם המידות הרעות של הבחור הזה. ככה זה עובד. הרב וייסן מנדל, הוא הביא ראיה שמותר להתחתן עם אישה גדולה ממנו. אז הוא לא, הוא וייסן מנדל, אחרי הכל הוא לא למד את הזוהר וילך רשפי ג', אבל הוא הביא ראיה אחרת. הגמרא אומרת, בבא מציע בדף פי ד' עמוד א', שרבי יוחנן נתן את אחותו לרש לקיש. אתם מכירים את הסיפור שהיה שם? סיפור ידוע. רש לקיש היה עבריין, נאמבר וואן, הוא עוד לפני שחזר בתשובה, ורבי יוחנן טבל בנער. עכשיו, רבי יוחנן היה בלונד כזה יפה, עיניים כחולות, אור לבן, כזה בועק, והוא שפח על עצמו את המים, ופתאום ריש לקיש היה עבריין, כזה גנסטר, פתאום הוא רואה בחורה בתוך המים. הוא ראה, היה לו שיער ארוך, כנראה זה היה הפאות שלו, לא יודע מה. ואז הוא אמר, יש לי חגיגה, הוריד את הנעליים שלו, וקפץ לתוך המים. איכשהו קפץ לתוך המים לעשות מעשה עם הבחורה, מסתובב, הוא רואה, יש לו זקן. הוא אומר, מה יש לך? לא עשית זקן? מה זה, עומר? למה לא הורדת? אז הוא אומר לו, אני גבר, מה יש לך? עכשיו, אם זה היה בתל אביב, אז הוא אומר, גבר, גבר, יאללה, לא משנה. אבל הוא אמר לו, מה, אתה גבר? אני לא מאמין. אז הוא אומר לו, כן. הוא אומר, אני אתן לך, אם תחזור בתשובה, אני אתן לך את אחותי יותר טובה ממני. הגמרא מספרת שהוא חזר בתשובה, רבי שמעון בן לקיש, בשביל האחות. בשביל האחות. אבל זה בגלל שהיה לו לב טוב מתוך שלא לשמע בא לשמע, והאחות הזאת, הוא התחתן את הרבי שמעון בן לקיש. עכשיו, יש גמרא בקידושין למד א' עמוד ב', הגמרא אומרת כשילדה אמא של רבי יוחנן את רבי יוחנן, מתה האמא בלידה. הבנתם? כשהאמא של רבי יוחנן הולידה אותו, היא מתה בלידה. אז מי יותר גדול, רבי יוחנן או אחותו? אחותו יותר גדולה, כי היא מתה בלידה של רבי יוחנן. טוב, ובמסכת מעילה בדף זין עמוד ב', הגמרא מביאה על רבי יוחנן ורש לקיש איזה חברותה שלהם, ובתוך החברותה רבי יוחנן קורא לרש לקיש, ינוקה, יא תינוק שכמוך. רש"י כותב, למה? כי הוא היה צעיר ממנו. אז עכשיו, לפי זה, מי יותר צעיר? מי הכי צעיר בסיפור משלושת הדמויות? הכי מבוגרת זאת האחות של רבי יוחנן. אחר כך מי? רבי יוחנן. ואחר כך ריש לקיש. אז יצא שריש לקיש שהתחתן עם אחותו של רבי יוחנן היא יותר גדולה ממנו. אז הנה ראיה שמותר להתחתן עם אישה יותר גדולה ממך. ראיה יפה? מקסימה, מקסימה. אבל השאלה, כמה יותר? מה, היא הייתה בת 30 שנה יותר גדולה ממנו? לא נראה, לא נראה. שנה, שנתיים, שלוש, מקסימום. אני לא מאמין שיותר מזה. נשאלתי הפוך. האישה צעירה והאיש מבוגר. היא הייתה בת 20, וזו שאלה שנשאלתי עוד ממיימי. הם התקשרו אליי עוד לארץ. והם שאלו אותי, אני עוד זוכר בדיוק איפה הייתי כשהם התקשרו אליי. היא הייתה בת 20, והיא ראתה בחור בן 50, והיא רוצה להתחתן איתו. לגיטימי או לא? כמובן כסף, ברור, אבל השאלה אם מותר לעשות את זה, ניתן ברכה לשידוך הזה או לא? מה אתם אומרים? קודם כל, יש פה בעיה קשה של שלום בית. בחור בן 50 הוא כבר עייף. הוא אין לו כוח להיות תוסס. בחורה בת 20 תוססת, רוצה לצאת, רוצה לבלות. הרי אתה לא מדבר פה על דתיים, דתיים לא היו נותנים כאלה שידוחים. אתה מדבר פה על אנשים חצי קלאץ'. אז היא רוצה מועדונים, היא רוצה לצאת, היא רוצה לראות עולם, והוא רוצה לשבת לקרוא ספרים של עמוס עוז בבית שלו. אין לו כוח עכשיו, אין לו כוח עכשיו, הוא רוצה כוס קפה, hot cocoa, ולהתקרבל מתחת לשמיכה. This is the best that he can offer. זה מה שהוא יכול להציע. אז יכול להיות שגם לא רק זה, גם השלווה הפנימית, גם האנרגיה הפנימית, הכל משתנה בין בגילאים כל כך פער, גילאים כל כך גדול, לא יודע. ואמרתי להם שמה את הגמרא בממוד דף ממדלת. הגמרא אומרת שם, ודיברו אליו, מלמד שמסיעים לו עצה הוגנת, שאם הוא ילד והיא זקנה, או הוא זקן והיא ילדה, אומרים לו, לך אצל שכמותך ואל תכניס קטטה אל ביתך. הנה ראייה מהגמרא ביבמות, זה גם בדף קוף א', גם בממדלת, חזל אומרים שאם יש פער גילאים כל כך גדול, יהיה קטטה בבית. אז זה בעיה לשלום בית. חוץ מזה, לא נעים לומר אבל נאמר, לא נעים לומר אבל נאמר, בחור בן 50, תגיד לי, מה, כמה אתה חושב שאתה תחזיק מעמד שם? אתה יודע למה אני מדבר. ברור שאתה יודע על מה אני מדבר. לא, לא יודע. אתה יודע, אתה יודע. לא יודע. אתה יודע. מה? כמה אתה יש לך? כוח מה? כמה אם תיקח שתי ויטמין V, שתי כדורים כחולים של ויטמין V, מה אתה חושב שזה יעזור לך? הרי זה ודאי לא יעזור לך, כי צריך איזה סטארט ראשוני. ולאט לאט, אם בגיל 50, אם הוא לא עושה ספורט, אם הוא לא שומר על הבריאות, אם הוא לא אוכל בריא, אם הוא לא שומר על השעות שינה שלו, הכוח הגברה שלו הולך ודועך. הולך ודועך. אז עכשיו היא בת 20, אתה בן 50. נגיד שהבחור שאצלנו במקרה שלנו, הוא מתאמן, הוא אוכל בריא, הוא ישן טוב, הוא יכול לתת את מצוות, מה שנקרא, קו ותפלות. חזל קוראים לזה בכתובות דף חף, בסוטה דף חף וכתובות בדף סמך ב', רוצה אישה קו ותפלות ולא תשעה קבין ופרישות. תגיד לאישה, קחים 100 דולר, ואת התפלות שלה, מה שאתם יודעים, או 900 דולר ואת לא מקבלת כלום, מהבעל היא תעדיף 100 דולר עם התפלות ולא 900 עם פרישות. ככה חזרנו, היום אני כבר לא יודע מה עם העדיפות, היום היא מטפת 900 דולר והיא תלך תקבל את התפלות שלה במקום אחר. אבל אז שהעולם היה מתוקן, זה מה שחזל אומרים. דומה לזה במדרש, רות רבה פרשה וב, מעדיפה אישה בחור מסכן מזקן עשיר. למה? כי בחור מסכן ייתן לה את התפלות, אבל זקן עשיר לא ייתן לה. עוד הפעם, זה היה פעם, היום העדיפה זקן עשיר, כנראה. העולם השתבש והשתגע. וחזל אומרים שאם היא לא תקבל את התפלות, יש לה עינוי בגוף שלה. יומד הפיין זין, אם תענה את בנותיי, מלמד שזה לא סתם נקרא עונה מלשון עינוי. אם היא לא מקבלת את זה, זה אחד מהחיובים שלך. זה לא שזה זכויות, זה חובה. זה חובה, שרק סותה עונתה לא יגרע. ולמה עונתה לא יגרע? כי אם אתה מונע את זה ממנה, היא מתענה, היא מצטערת. יש איזה רגש עמוק שאישה צריכה לקבל מבעלה, לא רק מבחינה גופנית, אלא גם מבחינה, היא נשענת עליו, הוא כל עולמה. היא רואה בו את הפתרון לכל הבעיות שלה. יש איזה עומק שצריך להבין, גבר צריך להבין מה זה אישה, כמה עומק יש לאישה וצורך אז פנימי להישען על בעלה. ואם הוא לא יהיה חזק ואיתן, אלא הוא יהיה כנה רצוץ, או כל פעם הוא יתנגח בה, אז האישה תהיה אומללה. סיפרתי היום במוסיוף, שהייתי אצל ההורים שלי, היה שם איזה אישה שבאה לעזור תמיד בסעודה שלישית. כל הזמן פרצוף תשעה באב. עוזרת, חותכת ירקות וזה, פרצוף תשעה באב. בפורים תשעה באב. תמיד תשעה באב. טסתי לאמריקה, חזרתי אחרי זה חצי שנה, וחזרתי עוד פעם, עשיתי שבת אצל ההורים שלי, הגעתי לשם לסעודה שלישית, העברתי להם שיעור, והבחורה עוד פעם הגיעה לשם לעזור. אבל פתאום, הסטפן הולכת, מבסוטה, הכל רגיל, צוחקת, פתאום אתה רואה, שומע את הקול שלה, פתאום, יאה, ווילי, שאלתי אותה, מה קרה? מה קרה לזאתי? אמרו לי, בעלה נפטר. אתה מבין עכשיו מה קרה לה? ההוא היה כל הזמן מרסס אותה. למה עשית? למה אמרת? למה את מבזבזת? למה את פותחת את המזגן? למה את סוגרת את הזה? למה את... כל הזמן מרסס אותה, אז נבל הפרח, נבל. ברגע שהוא מת, אז באה השמש ופרחה. יש גבר שיודע להרים את האישה ואת הילדים ואת הבית ואת המורל ואת האנרגיה, ויש אחד שיודע להרוס את הכל ולרמוס את כולם עד שלא יסבלו אותו כבר. יגידו לו מתי כבר זה ילך מהעולם. אז עכשיו גם בסנהדרין הגמרא אומרת בדף ע"ו עמוד ב', המשיא את ביתו לזקן או משיא אישה לבנו הקטן, הוא ילד קטן, וזאת אישה מבוגרת. עליו נאמר למען שפות הרבה את הצמאה, רש"י כותב, שבע בדבר עם צמא לדבר, זקן וילדה, זאת צמאה לתשמיש, וזקן שבע מתשמיש, וכן גדולה לקטן. בקיצור, אתם מבינים שבנושא הזה, יש פה בעיה מאוד קשה של אחד, שלום בית, שתיים, מצוות עונה, שהוא לא יוכל לספק לה. עכשיו תגיד שהבחור בן 50 יוכל לספק לה, אבל היא בת 20. עוד 10 שנים מה יהיה? הוא יהיה בן 60, היא תהיה בת 30. עוד 20 שנה מה יהיה? מה, היא תשמור לו אמונים? מתי שהוא כבר לא יוכל לספק את מה שהוא צריך לספק. ולכן זה מילטה דפשיטה ששידוחים בפערים כל כך גדולים, אין דעת חכמים נוחה מהם, וחזל קוראים במסכת שבת קופנון בית עמוד א'. אחד החכמים ראה את החבר שלו. שאל אותו, מה קורה, מה שלומך? אומר, בעיות בבית, שלום בית. אמר לו, למה? אמר לו, משים שלום בטל, ולכן השלום בית בטל. אמר לו, משים שלום בטל? מי זה המשים שלום? רש"י כותב, איבר התשמיש. בגלל שהוא כבר הזדקן, והוא כבר לא הצליח לקיים את המצווה, נהיה קטטה בבית. אז אתם רואים שגם שלום בית וגם העניין הזה של מצוות עונה, שתיהם מביאים ומרימים את השלום בית, ולכן לא נראה לי בכלל, ואמרתי להם, אני לא מסכים שהם התחתנו, והם לא קשיבו לי והתחתנו. היום אני לא יודע מה קורה איתם, לא יודע אם הם נשואים, לא יודע אם ההוא ממשיך להתאמן, לא יודע אם הוא לוקח כדורים, אין לי מושג מה היה שם, אבל שידוחים כאלה בטווח גילאים ופערים כאלה, ודאי שלא. לכאורה אפשר להקשות עליי. וזה קושייה עצומה. רבי חיים ויטל לפני 450 שנה בצפת הרחוקה, התחתן רבי חיים ויטל עם שלוש נשים, לא ביחד, אלא כל אחת בלחוד. זאתי נפטרה, אחרי זה התחתן עם עוד אחת. אמרתי לכם, אין כזה דבר גבר קטלני, ובטח לא רבי חיים ויטל. בהתחלה הוא התחתן עם חנה ויטל, ואחרי כמה שנים חנה נפטרה, והתחתן עם אורה בואנה, לא יודע למה, אולי ספרדיה הייתה, בואנה, אישה טובה, בואנה. והשלישית, ג'מילה, שזאת הייתה אמא של רבי שמואל ויטל. הג'מילה הזאת, והיא בת זוגו האמיתית של המערכו. כך כותב מערשו, חלק ד' סימן למד א' בספר החזיונות. שמעתי מפי אבא מרי זילאה, כי אמי הרבנית ג'מילה, היא בת זוגו האמיתית של אבא. וכך אמר לה כמה פעמים, ואני שמעתי, ובאותה שנה שמת הרב הגדול זילאה, מי זה הרב הגדול? רבנו ארי, נולדה אמי ג'מילה. רגע, מה? עוד פעם. באותה שנה שמת הרב הגדול זילאה, זיכרונו לברכה לחיי עולם הבא, נולדה אמי ג'מילה. עכשיו, המערכו פגש את רבנו ארי כשהוא היה בן 29, והוא למד ממנו שנה ושמונה חודש, 20 חודשים הוא למד ממנו. זה אומר, תוסיף שנה ושמונה חודש ל-29, בין כמה מערכו? נגיד 31, נעגל את זה. בגיל 31 נולדה ג'מילה. בגיל 31. הוא יכול להיות אבא שלה. ובאיזי הוא יכול להיות אבא שלה. גם אם הוא היה בן 20 הוא היה יכול להיות אבא שלה. גם אם הוא היה בן 18, גם בן 17, אתה מדבר על 31. והיא הייתה השידוך האמיתי של המערכו. והוא חיכה לה 30 שנה, אני יודע מה, תגיד כמה זמן, נגיד חיכה לה, אני יודע מה, תגיד התחתנו בגיל 15. הוא היה בן 45, היא הייתה בת 15. שמע לכם הגיוני? נשמע לכם הגיוני מה הולך פה? לא, something's wrong. 30 שנה הפרש! 30 שנה הפרש! אני אתן לכם יותר גרוע מזה. יצחק אבינו חוזר מהעקדה, בן כמה הוא היה? 37 בעקדה. ומה הוא מתבשר? שנולדה השידוך שלו. מי זאת השידוך שלו? רבקה. הוא בן 37, נולדה השידוך שלו רבקה. 37 שנה הפרש. בונה, מה קורה כאן? אז איפה כל מה שאמרתי? קווי תפלות, שלום בית, משים שלום. מה אתה מדבר? אולי הם ידעו ייחודים להפעיל את העניין? לא יודע. לא, משהו כאן, something's wrong. פער גילאים עצום. קושייה. אז נראה לי חילוק ברור ופשוט, שלא מצאתי אותו בשום ספר, אבל זה נראה לי הגיוני. אתה רוצה להשוות לי את הכפר הנידח צפת לפני 450 שנה, שכל מה שהבחורה הזאת ראתה בחיים שלה, זה את אבא שלה ואת האחים שלה, ומשם הלכה לבית בעלה? לא אמרתי לכם פעם שהרבי אברהם אבן עזרא כותב שראיתי שלושה יציאות באישה? אחד, יוצאת מרחם אמה לאוויר העולם. שתיים, מבית אביה לבית בעלה. שלוש, מבית בעלה לבית הקברות. חוץ מזה לא הייתה יוצאת בכלל. אז אתה, מדובר על כפר נידח לפני 450 שנה בצפת. איזה חשק כבר יהיה לה, היא כולה תמימה, נאיבית, נכנסה בתוך הכפר הזה, נולדה לתוך מציאות כזאת, אומרים לה, זה בעלך, היא אומרת, סי סניור, נו סניור, קונפרמיסו סניור. מה היא יודעת? היום העולם הרבה יותר מקולקל, היום אנשים הרבה יותר אש לעבריות. ולכן, וכל שכן לפני 3,300 שנה בזמן יצחק אבינו, שהוא לקח ילדה קטנה, נראה שיש הפרש שצריך באמת לעשות חילוקים גם בתקופות. הרי אני אתן לכם דוגמה יותר מגדולה מזאת. כלב בן יפונה היה בן 40 בזמן המרגלים. כך אומרת הגמרא סוטה בדף י' א'. בן כמה היה כלב כשהוא הלך לרגל את הארץ? בן 40. טוב. בן כמה היה משה רבנו באותה התקופה? בן 82. אחותו של משה, איך קראו לה? יותר גדולה או יותר קטנה ממנו? יותר גדולה, היא מחכה לו על הנילוס, בטח שהיא יותר גדולה. אז יותר גדולה. וחזל אומרים, רש"י מביא את זה בשמות י' ז' י', חור בנה של מרים היה וכלב בעלה. זאת אומרת שמרים היא יותר מגיל 82, לא יודע, 85, 80 ולא משנה, נגיד 82, טוב? ובעלה בן 40. איך זה יכול להיות? בעלה בן 40 והיא בת 82? והיא לא הייתה עשירה. אם היא הייתה עשירה, זה make sense, כמו שיש לנו היום. אז איך זה יכול להיות? אלא מה? חייב להגיד שזה היה תקופות אחרות, זמנים אחרים, אנשים קדושים אחרים, הגוף היה אחר. הרי אליעזר עבד אברהם מבקש מילדה בת שלוש להשקות 30 דליים של מים, שתי וגם לגמליך אשכם, ילדה בת שלוש? לי יש ילדה בת שלוש. בקושי את הכוס מים היא מרימה, את הכוס מים של עצמה. אתה אומר שהיא תשקה והוא משתאם, אחריש. יאללה, אחת אחרת אומרת, בוא אני לא אתפוס לך פריירית אחרת. אתה רוצה שאני אבוא, אשאב לגמלים שלך? אתה יודע כמה גמל שותה? זה מכונה בלי אחריות. שואב לך את כל המים, והיא מסכנה ל-30 גמלים, הלכה ושאבה ילדה קטנה? אלא מה? תגובות אחרות, זמנים אחרים, המספרים אחרים. קשה מאוד ללמוד משם לתקופה הזאת. מה, בן שלוש הכיר אברהם את בוראו. הילד בן שלוש מבין היום מקסימום קוקומלון. זה מה שהוא רוצה לראות. הוא לא מבין כלום. לכן, לא נראה לי שאפשר להביא ראיות מהדברים האלה של מה שהיה פעם למה שקורה היום. אף רב לא יסכים לזה, ולכן נראה לי שאין ללמוד מהתקופות האחרות למה שיש לנו היום. ופער גילאים כזה גדול, זה נראה מיותר ולא נכון, ואני לא מאמין שום רב שיסכים לזה. פשוט מרכבות ארגמן אמרתי, לפחות שנה, שנתיים, שלוש פער, היא יותר גדולה, הוא יותר גדול, זה לא משנה. שלוש שנים מקסימום, אבל יותר מזה, אולי קצת יכול להיות בעיות, אבל פער גילאים של 20 שנה, נראה לי קצת מוגזם. אם האישה יותר מבוגרת ב-10 שנים מהאיש, תלוי. אם הוא יצא פרו ורבו, כמה, איזה 10 שנים? של מ-20 ל-30 או מ-30 ל-40? זה גם משנה. גם, בקיצור, אין לך אלא מה שבפרט. ולכן, בדבר הזה קשה לתת פה כללים, כמה שנים, באיזה אופנים, צריך ללכת לרבי, אחד שיש לו ראש על הכתפיים, לבדוק ולברור את כל השאלות, ולראות באמת השידוך הזה, אם זה בכלל ענבי הגפן, בענבי הגפן. אבל אין ספק בעולם שמי שרוצה, בזכות הטו באב הזה, קדוש ברוך הוא ימצא לו אישה טובה, אישה עירת שמיים, אני יודע על הרבה ישיבות שעושים תיקון הזיווגים. תיקון הזיווגים. תמסור איזה 180 שקל, ימצאו לך שידוך, יש אחד כל שנה כבר, 180, 180, 180, אז מה היה עם התיקון שלי? התקרבת, התקרבת, כדאי לך לתת עוד פעם. נו באמת, אני אגיד לכם מה התיקון הכי טוב לזיווגים, לכו לכותל, תפקו, זה התיקון האמיתי, אני לא מזלזל באחרים, אבל אני יודע על הרבה שעושים איזה כסף, בשביל אנשים שבמצוקה, שרוצים למצוא אישה, או רוצים למצוא את השידוך שלהם, לכו לכותל. אני זוכר כשאני הייתי בשידוכים וחיפשתי את השידוך שלי, אז הלכתי לכותל ובכיתי, ואמרתי אני רוצה להקים בית נאמן בישראל, למה אני לא מוצא אותה? ואז הלכתי עוד פעם לבית, ועוד פעם חזרתי לכותל ובכיתי, ועוד פעם הלכתי, ועוד פעם, ואני פשוט לא מוצא, לא מוצא, יוצא לשידוכים ולא נתפס. אז אמרתי אין מה לעשות, אני אפתח את הספר תהילים מול הכותל והקדוש ברוך הוא יענה לי. ואז שאלתי את הקדוש ברוך הוא מול הכותל, תגיד לי מה העניין? למה אני לא מוצא? מה אתה רוצה ממני? אני אעשה מה שצריך. ואז פתחתי את הספר תהילים, אני זוכר, ויצא הפסוק הלוך ילך ובכו. זה מה שאני רוצה. אני רוצה, הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן של צדיקים, אולי גם לתפילתן כמוני שלו של צדיקים. שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילה הלוך ילך ובכו, וזה ניחם אותי מאוד. ואז אחרי שהתחתנתי ומצאתי את אשתי הרבנית, והיא באמת אישה מאוד מאוד מיוחדת וצדקת ותומכת בתורה שאני מעביר ושומרת על הילדים וכל כך משתדלת, וראיתי שזה בדיוק מה שחיפשתי. זה לא שזה היה התפשרות או בדיעבד, בדיוק קיבלתי מה שרציתי, אז הבנתי את ההמשך של הפסוק, בו יבוא ברינה נושא על אומותיו, והבנתי שלא יהיה בו יבוא ברינה אם לא היה קודם לכן הלוך ילך ובכו. אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי, כי ישב בחושך אדוני אור לי, אומר המדרש, אם לא נפלתי לא קמתי, אם לא ישבתי בחושך, השם לא היה אור לי. מלמד שבזכות מה זכיתי לאור? בזכות החושך זכיתי לאור. ולכן אני מחזק את כל עוד ידיים של כל אותם אלה שמחפשים שידוכים, הקדוש ברוך הוא ברגע אחד יכול להביא לך את השידוך שהוא הכי לך תחילה. לא בהתפשרויות, לא בדיעבד, חיל לך תחילה, אבל הלוך ילך ובכו, תלך להקדוש ברוך הוא בכותל המערבי, תבכה לו, תלך על קברות צדיקים, תבכה, והקדוש ברוך הוא אין ספק שהוא שומע תפילת כל פה ויענה, ואני מברך את כל הרווקים והרווקות שימצאו שידוכים טובים, לך תחילה, ממשפחות טובות, ירא שמיים, והשם יעזור לנו על דבר כבוד שמו. יראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. רבי חנניה, ברוך הוא, אין ספק שהוא שומע תפילת כל פה ויענה, ואני מברך את כל הרווקים והרווקות שימצאו שידוכים טובים לכתחילה, ממשפחות טובות, ירא שמיים, והשם יעזור לנו על דבר כבוד שמו. יראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. רבי חנניה